בוקר טוב. מהצהריים כבר, בכל זאת, בוקר טוב. ברשותכם, אנחנו נעשה חזרה קצרה על מה שלמדנו פעם שעברה, ונמשיך הלאה באותו מאמר. לאלה שלא היו ואלה שכן היו, נעלה את הרעיון, את הנושא שעסקנו בו. כתוב בגמרא שהשמנים והפתילות שעושים מהם נר חנוכה, הם לא כמו השמנים והפתילות של נר של שבת. מה ההבדל ביניהם? שבנר של שבת אתה צריך לעשות שמן ופתיל טוב, שהשמן יבר יפה והפתיל יהיה בסדר ולא יחבא. מדוע? כי בשבת צריך עונג שבת. צריך לכבה את השבת באור, אור שיבער כל הזמן, ולא יבוא לידי שיחבו אותו או יטו אותו. אז לכן השמנים והפתילות של שבת צריכים להיות איכותיים, נאמר. כמו שהמשנה אומרת, כמו שהגמרא דנה בזה וכו'. אבל לעומת זה, בחנוכה, הגמרא אומרת, מביאה כמה דעות, אנחנו מביאים דעה אחת כאן, שההלכה היא כמותה, שהשמנים והפתילות של נר חנוכה לא צריכים להיות איכותיים. יכולים להיות גם שמנים ופתילות לא כל כך איכותיים. ומנמק את הגמרא, מביאה מדוע, אומר, כבתה אין זקוק לתקן אותה. זאת אומרת, אם נר חנוכה הדלקת אותו, ומשום מה הוא קבע, לא צריך לתקן. זאת אומרת, אין חיוב לתקן. רצוי שידלוק כל הזמן כמובן, אבל אם נקבע, נקבע. ודבר שני, לא משתמשים לאורה של הנר. אסור להשתמש לאור הנר, ולכן במילא אין סכנה שיתו את השמן, להגדיל את האור או משהו כזה, במילא אסור להשתמש לאור הנר של חנוכה. זה הפשט בסוגיה בגמרא, כן? שהנרות של חנוכה הם שונים מהנרות של שבת. על היסוד הזה כאן נפתח הרב רעיון חשוב מאוד. להסביר מדוע באמת ההבדל הזה בין נר שבת ונר חנוכה. הוא מסביר שהנר חנוכה, אני אומר את תמצית העניין, נר חנוכה הוא מבטא באיזה מידה את ההשפעה של תרבות האומות עלינו, על עם ישראל, שבאופן זמני אנחנו זקוקים לתרבות הזאת. זה לא הדבר הרצוי, אבל הדבר המצוי, נאמר ככה. עם ישראל חי במשך אלפי שנים בין העמים בגלות, בתוך השפעה של אומות העולם, ודווקא הוא אומר, מיד ההשגחה הייתה שאנחנו נקבל את באיזה מידה מסווגת וזמנית, השפעה מהתרבות של אומות העולם, תרבות יוון, תרבות באיזה מידה, כן, אבל מה, אם כבתה, אין זקוק לה. התרבות הזאת כבתה, לא נורא, אנחנו יכולים גם להסתדר גם בלי זה, כי לנו יש תרבות של נצח. שנר שבת הוא מבטא את תרבות הנצח. כן, דבר לא משתנה. אלפי שנים אותו הדבר, כן. דיברנו על זה בשיעור הקודם. וצריך להסביר את הדבר, להסביר ולהרחיב את הדבר. על מה הייתה המלחמה בימי החשמונאים, ומה זה נוגע אלינו, לדור שלנו, לתקופה שלנו, על מה הייתה המלחמה? המלחמה עם בין היוונים והחשמונאים לא הייתה על טריטוריה, לא הייתה על קרקע, אדמה, גם לא הייתה על אינטרסים כלכליים או דברים כאלה. על מה הם נלחמו בעצם? באותה תקופה, וגם בתקופה שלנו, התרבות יוון פסתה בעולם. אז כל זמן שהתרבות היוון הייתה כשלעצמה ולא ניסתה לרמוס את היהדות, לבטל את היהדות, אפשר לחיות עם זה. כן, גם היום דרך אגב. אנחנו, אין לנו, כל זמן שתרבות המערב, שהיא המשך תרבות היוון, היא לא באה לבטל את תרבות היהדות, תרבות התורה, כל זמן שהיא לא באה, בסדר. יפיפיותו של יפת, פועלי שם. זה לא נורא. מה זה תרבות יוון? כל מה שעד, גם קיים היום. המדע, מתמטיקה, גיאומטריה, פילוסופיה, הספורט, התיאטרון, המוזיקה, כל הדברים האלה שאופיינים ליוון, גם היום בסדר. כל זמן שהתרבות הזאת היא תרבות של עצמה, והיא לא באה לבטר את תרבות ישראל, שהיא תרבות הנצח, תקף נחדד את הדבר הזה, אז אנחנו יכולים איכשהו לחיות עם זה. אבל ברגע שיוון ניסה לבטל את תרבות היהדות, את התורה ואת הדת, כאן התחילה מלחמת החשמונאים, וגם כאן המלחמה המשיכה לדורי דורות, עד היום בעצם. כן. וצריך להבין את הדבר. בשביל להבין את זה אולי ניתן למבוא קצר. מה ההבדל בין תרבות יוון או תרבות המערב או התרבות האנושית נאמר שקיימת היום ובין תרבות ישראל? ההבדל הוא מקור הסמכות. מה המקור של התרבות הזאת? התרבות היוונית מקורה אנושי, התרבות העכשווית מקורה אנושי. דהיינו, זה מתחיל מהאדם שהוא חוקר ומברר ומגלה אמיתיות כאלה ואחרות, אבל המיוחד, המכנה המשותף לכל התרבות, מאז ועד האנושית, מאז, שזה דבר יחסי, זה לא דבר אבסולוטי, לא דבר מוחלט. כן, היום, אפילו בדברים מדויקים, כמו שהזכרנו פעם שעברה, כמו מתמטיקה ופיזיקה ודברים כאלה, גם בדברים המדויקים האלה, אז פתאום מתגלה בדור שאחרי זה מישהו מבטל את מה שהיה מקודם. דיברנו על פרס נובל, שזה שהיהודי שקיבל, הישראלי שקיבל פרס נובל, הוא ביטל את, את כל השיטה וכל הדרך שבעניין הנושאים שהוא עסק בו, מה שהיה מקודם, על זה הוא קיבל פרס נובל, שפתאום הוא גילה לדבר חדש. ובוודאי ודאי יבוא מישהו אחריו, עוד כמה דורות, אולי פחות, ויגיד, אדוני, גם זה נבוטל. זה נקרא אמת יחסי. היא משתנה מדור לדור, ממצב למצב וכל זה, בסדר. יש אמת יחסי. מצד שני, האמת של עם ישראל היא מקורה בשמיים, באלוקים. תורה מן השמיים. זה נקרא אמת אבסולוטית, מוחלטת, אלוקית. הנחתה מן השמיים, תורה מן השמיים. לשני מקורות שעל פניו, מי שמתבונן בזה אומר, זה כמו שני קווים מקבילים בגיאומטריה, שלעולם לא נפגשים לכאורה. כי זה אמת אנושית, וזה אמת אלוקית, ואין מפגש ביניהם. הניסיון של האמת האנושית לבטא את האמת האלוקית, זה היה הרקע למלחמת החשמונאים. וזה גם הרקע, הייתי אומר, למלחמות התרבות של עכשיו, שקיימות היום בחברה שלנו, במדינת ישראל, בכלל בעם ישראל. זה הרקע לכל העניין. והרב כאן הוא אומר דבר באמת, שאפשר באיזה מידה מוגבלת, גם בזמן וגם באיכות וגם בכמות, אפשר גם לחיות עם התרבות היוונית. אפשר לחיות עם מתמטיקה ופיזיקה עם כל הדברים האלה, בסדר, אנחנו זקוקים מהדבר הזה לצורך החיים, הטכנולוגיה, הכלכלה, החברה, כל הדברים האלה, בסדר. אבל זה לא יכול להיות במקום ערכי הנצח של תורתנו הקדושה, זה לא. יכול להיות, הוא קורא לזה סומכות, איך אומרים, להחזיק באיזה מידה. זה המשל, זה הנמשל של נר חנוכה. שנר חנוכה, השמנים והפתילות, זה האור מסכסכת בהם. היא נוגעת, יש קצת, אבל אם בכמה, לא נורא. ואסור להשתמש לאורם. כן? אסור להשתמש לאורם, לאור הדברים האלה. זה התמצית של המאמר שלמדנו פעם שעברה לגבי נר החנוכה, ההבדל בין נר חנוכה לנר של שבת. זה... עכשיו, הרב ממשיך כאן את העניין למלכות בית חשמונאי, שהם באו מהכהונה, ומלכות בית דוד, שזה גם, זה שתי מלכויות, שהמלכויות האלה, צריך להבדיל ביניהם, להבחין ביניהם, בין שתי המלכויות האלה. בואו נראה את זה בתוכו. לפניכם הדפים, כן, למטה. גם זו הייתה מעת השם, אתם רואים את ה... את ה... כן? בדף 59 למטה. גם זו הייתה מעת השם. הפלי עצה, הגדיל תושייה, הקדוש ברוך הוא, שהוא אוהב אותנו. והיה תקופה לא פשוטה. מה הוא עשה? להכין הגנה לדורות, הגנת שעה, כאשר שלטונם של החשמונאים במלוכה היה ברוח לאומי כזה, אשר לא לפי הדרך הנצחי של ישראל. צריך לדעת, נכון שהחשמונאים היו כהנים, קודם כל הם לא היו בית דוד, אבל זה מלא. אבל חוץ מזה, אלה שירשו את החשמונאים הראשונים, הם היו מושפעים מהיוונים, והשפעת היוונים הייתה עליהם, וקנה המידה שלהם לשלטון בכלל, היה קנה מידה כמו שהיה מקובל בדורות ההם, באותה תקופה, לפי ערכים לאומיים שהיו מקובלים באותה תקופה, באותו... לא לפי ערכי הנצח של התורה. כלומר, מלכי בית חשמונאי לא היו כמו המלכים שכתוב בתורה, שספר התורה לא ימוש מפיהם, והיה צמוד להם כל הזמן ספר תורה, וכל החלטה שהיו צריכים להחליט, כמו דוד המלך, היו נועסים בסנהדרין, והולכים להורים ותאומים, והכל לפי התורה, וכל הדברים. זה לא היה ככה. הם נילו מדינה, כמו שהיה מקובל לנהל, מדינה באותה תקופה, ובאמת המדינה אחרי זה מלכות חשמונאי, שהיא מלכה בערך 200 שנה, הייתה מאוד פרובלמטית, מאוד בעייתית. גם היום אני מוכרח לומר, אנחנו מנהלים מדינה, אבל הקריטריונים לניהול מדינה היום במדינת ישראל היא לא הקריטריון של התורה. זאת אומרת, זה לא שראש הממשלה, לפני שהוא מחליט לעשות משהו, הוא אומר, בוא נלמד כל הלילה כמו דוד המלך, שהיה לומד כל הלילה, לומד, 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 קם בבוקר, באים חכמים, עמך ישראל צריכים פרנסה. פרנסה, מה למדתי בלילה? פרנסה, לכו. התפרנסו זה מזה. הכי הגיוני, מה אתם באים אליי, מה אתם רוצים? לא, עניים צריכים פרנסה, צדק חברתי, הפגנות, עניינים, מה עושים במקרה כזה? מה עושים? פתרון איזה? יפה מאוד, הוא אומר מלחמה. דוד המלך אומר, אתם לא רוצים להתפרנס זה מזה? בסדר, לכו פשטו ידיכם בגדות, עשו מלחמה, תכבשו את עיראק, את כווית, את איראן, את כל המקומות האלה, יש שם הרבה נפט, יהיו עשירים, תוכלו לתת לעניים, פתרון, פתרון של דוד המלך. אבל הוא גם לא לקח את זה, מה הוא עשה? הוא התייעץ בסנהדרין, שאל את אחיתופל, לפי דעת תורה, וכל הדברים האלה, ועוד למד תורה לפני זה, וכל הדברים האלה. אבל היום זה לא ככה. היום המדינאים שמנהלים את המדינה, ולא באשמתם, אני לא בא חס ושלום להאשים אף אחד, הקריטריון שלהם הוא קריטריון של ריאל פוליטי, זה נקרא. ריאל פוליטי. תהיה ריאליסט. תהיה עם שתי רגליים על הרצפה. נכון שכתוב בתורה שארץ ישראל שייכת למי? לעם ישראל. אז מה? אז מה? מי אומר שצריך לקיים כל מה שכתוב בתורה? בוא נהיה ריאל פוליטיים. בוא ניתן לערבים, חס ושלום. אני אומר, דוגמה ריאלית, איך מנהלים מדינה היום. לפי, עכשיו, תהיה, אנחנו אומרים, תהיה מציאותי. תיתן לערבים חתיכת מדינה, ויבוא השלום על ישראל. מה אתם אומרים? זה בסדר או לא? אתה אומר, למה אתה אומר חס ושלום? כי אתה למדת תורה. יפה מאוד, אבל מה? יש כאלה שלא למדו תורה. אתה בא בדיוק עם מה שלא צריך לבוא. יבוא מישהו וישכנע אותך, יגיד לך, תשמע, יש שלום. אז כן, והיו דברים מעולם. היו דברים מעולם. נתנו את כל סיני מתוך איזו ציפייה לשלום. כן, למה אתה כל כך... יש כאן שתי גישות. הגישה המדינית היום היא מגישה לאו דווקא מהתורה. החלטות שמחליטים היום בממשלה הן החלטות בהתאם לנסיבות, בהתאם לדעות. יש כאלה אומרים, זבוטינסקי, אנחנו משנת זבוטינסקי, לא יודע בדיוק מה זה, אבל לא חשוב. אבל זה לא תורה. זבוטינסקי אמר שתי גדות לירדן. זה תורה. פתאום מה קרה לשתי גדות? נשאר בקושי גדה אחת. וגם זה רוצים לצמצם את הגדה. אין דוגמה. זה דבר יחסי. דבר משתנה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. זה לא תורה. תורה מה זה? ארץ ישראל שייכת למי? זה כתוב בתורה. זה מובן הדבר. זה שתי גישות שונות איך לנהל מדינה. החשמונאים ניהלו את המדינה כמו שאנחנו מנהלים היום. היו להם מלחמות, מלחמות חוץ, מלחמות בתוכו, ניהול כלכלי, ניהול, היו, אבל לא, עמת המידה לניהול המדינה בבית שני בימי החשמונאי היה לפי הקריטריונים המקובלים באותה תקופה. דוד המלך זה לא כך, מלכות בית דוד זה לא כך. מלכות בית דוד זה על פי התורה. המדינה מתנהלת על פי ערכי נצח אלוקיים. זה היה עניין של מלכות בית דוד. עשה חסד הקדוש ברוך הוא בבית שני, ועשה, אתם יודעים מה, בשלב זה, שאנחנו עדיין לא הגענו לבשלות וכל הדברים, בסדר, ננהל את המדינה, לא על פי הקריטריונים של מלכות בית דוד, כמו היום. בשלב זה אנחנו מכשירים את הקרקע למלכות בית דוד. בזמן ההכשרה, בזמן ההכנה למלכות בית דוד, אפשר להתנהל ככה. גם כאן יש מאבקי כוח לפה, לשם, וזה לא נורא. על זה מדבר כאן הרב. בוא נראה את זה בתוכו. גם זו הייתה מעת השם, הפלי עצה, הגדיל תושייה. להכין הגנה לדורות, הגנת שעה, כאשר שלטונם של החשמונאים במלוכה היה ברוח לאומי כזה, אשר לא לפי הדרך הנצחי של ישראל. דהיינו, לא לפי התורה. שקראת השם ברית המלוכה לדוד, שדווקא דוד ילך על פי דרך התורה. אבל חשמונאים לא. אמנם באשר לא היה הזמן עדיין מוכשר לזה, הייתה עזרת השם עמם לסעוד סוכת דוד הנופלת עד אשר תבוא העת המאושרה, שיהיה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה, כן, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסה. עד אז אנחנו מנהלים את המלוכה כפי שאנחנו מנהלים, כמו החשמונאים. וכיסא דוד יקום, אומר הרב, אשר בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם. נרו של מי? של דוד. הוא לא כמו נר החשמונאים, לא כמו נר חנוכה. נר חנוכה קבתה, אין זקוק לה. נר חנוכה לדין אחר. נרו של דוד, אשר לא יכבה נרו לעולם. הנר הזה הוא יאיר לעולם, לנצח. מלכות בית דוד היא המחוברת בייחוד עם מורה של תורה. מאיפה לומדים את זה? מדוד עצמו. מה היה עושה דוד כל הלילה, מי יודע? לומד תורה, מאיך אתה יודע? כתוב. יש גמרא במסכת ברכות, מה עושה דוד בלילה? כל לילה, מה היה עושה? היה עוסק בתורה. בחצות לילה היה קם, שירות ותשבחות. עוסק בתורה. כל כולו של דוד ספוג בתורה, נעים זמירות ישראל. הוא כתב את תהילים, הוא מצד אחד היה גנרל, היה מצביא, היה מדינאי, היה איש עם שתי רגליים על הרצפה, אבל כל כולו ינק מתורה. הוא ראה את העולם, את המציאות, דרך המשקפיים של התורה. בדרך התורה הוא קרא את הכל. זה נקרא מלכות בית דוד. וזה נר שלעולם לא יכבה. כאשר כן הייתה מידתו של דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, נעים זמירות ישראל. זה האישיות השלמה, האישיות שראשה בשמיים ורגליו מוצבות ארצה. מצד אחד דבק בתורה, מצד שני הוא איש מעשה, איש לוחם, איש מדינאי וכל זה, דוד המלך. הוא משים לילות כימים בתורת השם. ואם זה, כמו שציינו, ואם זה מלא עוז וגבורה ועושה חיל וחוזק ממלכה. זה האידאה שלנו, של מדינת ישראל, של ממשלת ישראל, שלה, שיקום בעזרת השם. ככה גם הרמב"ם פוסק בהלכות משיח, הוא אומר, מי זה המלך המשיח? המלך המשיח זה אדם, אדם כמונו, אדם פשוט. אז בשר ודם, זה לא איזה מיסטיקה, המלך המשיח, לפי הרמב״ם. זה איש, מנהיג, מדיני, מה יש לו כמה תנאים על מנת שהוא יקרא המלך המשיח? מה התנאי הראשון? מבית דוד. משפחה של בית דוד, יש לו ייחוס מבית דוד. ודרך אגב, היום אני מוכרח לומר, יש משפחות שיש להם ייחוס מבית דוד. יש כאן מישהו בתלמידים שבמקרה מבית דוד? יש כאן מישהו? כדאי לכם פעם לחקור את המשפחה, אולי אתם בית דוד, אולי מכם יצא המשיח. פעם באתי, אני אספר את זה, פעם באתי משפחה ממוצא מרוקאי, קוראים לה פרץ, משפחת פרץ, יש להם בנים, תלמידי חכמים, רבנים. אז אני פגשתי את האבא, זיכרונו לברכה, אז הוא אמר לי, תשמע, אנחנו משפחה מיוחסת, אנחנו בית דוד. הוא אמר לי, יש לי מגילה יוחסין עד דוד המלך. בן פרצי, למה נקרא בפרס? בן פרצי, כן. משפחה מיוחסת. זה אצל המרוקאים. גם אצל האשכנזים. ידוע שמשפחת המהר"ן מפראג, ויש גם שהם גם שרשרת יחוס עד דוד המלך. ולא פעם אני פוגש אנשים אומרים, אנחנו משפחת... משפחה שיש לנו ייחוס דוד. ואם יקום אדם ויקבל שלטון, למשל, היה פעם, תן דוגמה, היה פעם שר הפנים, קראו לו הרב יצחק פרץ, אני לא יודע אם אתם זוכרים. הוא היום הרבה של רעננה. והרב יצחק פרץ, הוא, אם זה נכון מה שהרב הזה שאמר לי, פרץ זה בן פרצי, משפחת בן דוד, אולי גם הוא משפחת בן פרצי, והוא היה שר בכיר בממשלה, ויש בממשלה פרוצדורה כזאת, שאם ראש הממשלה נוסע לחוץ לארץ, ואם חס ושלום קורה משהו, אז אם מישהו לוקח את המשנה לראש הממשלה כזה, הוא לוקח את השלטון. אז הוא, היה לו שני תנאים שמתאימים למשיח, לרב פרץ. א', כתוב משפחת בן דוד, ב', כתוב ברמב"ם שהוא צריך להיות תלמיד חכם. תלמיד חכם. לומד תורה, הרב פרץ אין מאן דפליג שהוא תלמיד חכם. עכשיו, ואז היה, לא זוכר מה היה ראש ממשלה, נסע לחוץ לארץ, והוא לקח את המושכות על הידיים, הופ! עוד מעט היה, אם זה לא היה לזמן מוגבל, אז לפחות חלק מהתנאים של המשיח היה מתקיים על הרב פרץ. לפחות חלק היה מתנהג הדבר הזה. דרך אגב, המשפחה שלנו, משפחה מצד לך, חיתונים בין הילדים. כן, בכל זאת, זה דוגמה אני אומר. אז שני תנאים צריך להיות בשביל שיהיה מנהיג מדיני. זאת אומרת, לא כמו שיש היום, אומרים, החבדניקים אומרים, המלך המשיח, המשיח. יש גם מושג כזה בחסידות, בקבלה, בפנימיות, כן, יש עניין של אדם בעל השפעה, אבל זה לא המלך המשיח. המלך הוא צריך להיות מלך, פשוטו גם מלך צריך להיות, איך אומר בפרקי רבי אליעזר, צריך להיות לו כמה תנאים. א', צריך להיות לו עם. מלך הוא עם, ראש ממשלה. כל העם, הוא הראש של כולם. ב', צריך להיות לו צבא. לא מקבל עציבות, צבא. גולני, צמחנים, שריון, חיל הים, חיל האוויר, צבא כמו צבא, זה צבא, צריך להיות לו צבא. גם בנמר שם צריך להיות לו יועצים, מה שמקרא ממשלה, על ידו, שהם יחד איתו. אומרת הגמרא, המדרש, פרקי דרבי אליעזר. המלך המשיח צריך להיות מנהיג מדיני. כן. יש את המושג הזה החסידי של המשיחיות, כן, אבל... זה לא הרמב״ם, זה לא מה שאומר הרמב״ם. הוא לא פוסק, הרמב״ם הוא גם פוסק, הוא לא... הבית הוא צריך להיות, אמרנו, לא רק מנהיג מדיני, גם עם משפחת בית דוד, וגם צריך להיות תלמיד חכם. וכופה את כל העם לעסוק בתורה. מה זה כופה? מה, הוא עם שוט אומר מי שלא... אלא מוציא חוק, חינוך, תורני, חובה. מה זה חוק, חינוך, תורני, חובה? חוק שבו נאמר שכל ילדי ישראל צריכים ללמוד תורה. לא אסון גדול. זה אסון גדול, מה אתם אומרים? חוק
חינוך.
ודאי. היה עוד מלך אחד, חזקיהו המלך. והוא חזר בתשובה, הוא למד מכון מאיר, זו תקופה. אבא שלו היה רשע מרושע, אחר שהוא ביטל תורה בבתי כנסיות, אבל הוא חזר בתשובה. ואז הוא אמר, רבותיי, מי שלא לומד תורה, חוק, יצא פקודת המלך. איך אומרים, מדן ועד באר שבע, לידעו ילדים ואנשים, כולם למדו תורה, ידעו את כל ההלכות, כל הדינים, כל... זה היה בתקופת חזקיהו המלך, מי שלמד קצת תנ"ך יודע, מכיר את הדבר. זה לא דבר בלתי ניתן. אנחנו, ודאי זה בדור שלנו. למה? היום אנחנו רואים שרבים רבים מעם ישראל, גם לאנשים רחוקים מדעת מסורת, הם רוצים שהילדים שלהם יהיו יהדות. מה יש? לא אסון גדול. ילמדים, לומדים תורה, לומדים יהדות. אדרבה. זה דבר חיובי מאוד. אני לא מדבר על אדם דתי, אני מדבר על אנשים גם רחוקים מדי, אתם מבינים שבלי שורשים אין פירות, בלי לעסוק בשורשים. אז זה דבר שהוא אפשרי. ובימיו אומר, קיבוץ גלויות. איזה דור אנחנו עכשיו? קיבוץ גלויות. ומלחם, נלחם מלחמות השם. נלחם להגנת עם ישראל, מדינת ישראל, זה מלחמת מצווה. אוטוטו, חסר כמה פרטים לפאזל הזה, ואנחנו כבר מגיעים לימות המשיח. אבל מה שיאפיין את המלך הזה, אומר כאן הרב, מה שחז"ל אומרים כמובן, שהוא יהיה בן תורה, שהוא לא ילך לפי מה שמקובל בעולם המערבי, או בעולם הזה, בעולם ההוא. היום, למשל, היום אנחנו לא פעמים אומרים, יש תקדים באמריקה, כמו שבאמריקה כמו כאן. כמו ששנת, כמו כאן. אנחנו לא צריכים ללמוד מהגויים, איך לנהל מדינה ואיך לסדר. יש לנו ברוך השם תורה, ויש הלכות מלכים, ושם כתוב בדיוק איך לנהל מדינה בצורה נכונה. למשל, השלטון. השלטון היום שלנו במדינת ישראל הוא מושתת על הדמוקרטיה. אני בעד דמוקרטיה, אני לא נגד דמוקרטיה. כל מה שאין דבר יותר טוב. אבל שלטון, שיטת השלטון יכולה להשתנות. בצרפת היה דמוקרטיה הרבה שנים, והגיעו לאנרכיה. כל יום שני וחמישי מתחלף ראש ממשלה. אז הגיעו למסקנה, האזרחים, אי אפשר לחיות ככה. ועשו רפובליקה במקום דמוקרטיה. הביאו נשיא. גם היום, דרך אגב, במדינה שלנו, יש כאלה מדברים, אומרים, אנחנו צריכים כאן דוגמה שהנשיא ישלוט, לא איזה ראש ממשלה שיהיה נתון ללחצים כאלה ואחרים. זה לא תורה מן השמיים, שיטת השלטון. זה תורה שמשתנה, כמו שלמדנו מקודם. יכול להיות פעם ככה, יכול להיות פעם ככה. ודאי וודאי, ברגע שאם חס ושלום תהיה כאן אנרכיה, איש הישר בעיניו יעשה, אלה ישבטו, אלה ישבטו, אלה ישבטו, כל הישבטו, לחצים, בלגן שלם. מה האזרחים מגיעים? לא רוצים את כל הבלגן הזה. מה אנחנו רוצים? שלטון חזק. יחזיק את המדינה חזק. איזה שלטון? רפובליקה. והמרחק בין רפובליקה למלוכה הוא לא גדול. ארצות הברית למשל. יש שם נשיא, בעל הבית. כמו, הוא לא מלך, אבל הוא כמו מלך. וכולם שמחים בשיטה הזאת. לכן גם השיטה שלנו היום, היא דבר משתנה. יכול להיות פעם ככה, פעם, ולא צריך להיבהל מהשינויים האלה. מה יהיה בסוף? המלך המשיח. תהיה שיטה, לפי מה שקובל בתורה. מה מקובל בתורה? יהיה בראש המדינה יעמוד מלך, כמו שציינו מבית דוד, תלמיד חכם, מנהל את המדינה לפי חוקי התורה וכל הדברים האלה. על ידו תהיה במקום הכנסת, שהיום זה גיבוב של כל מיני אנשים, יהיה סנהדרין, שזה לא גיבוב של אנשים, אלא מה זה? לא רק תלמידי חכמים, חכמים! החכמים היותר גדולים בעם ישראל יהיו שם. הם צומחים מתוך החכמים, מלמטה למעלה, יסמכו ויהיו אנשים ייתנו בהם אמון, ויגידו, הם לא באים לשרת איזה אינטרס מפלגתי, או אישי, או דבר כזה. סנהדרין זה סנהדרין, זה כמו, זה אנשים הכי מוסריים, והכי חכמים בעם ישראל, זה הסנהדרין. ותתחדש הסנהדרין בעזרת השם. לא, זה לא לדור שלנו, לדור הבא, לדור הבאים, זה לא משנה, אבל זה האידיאל. וכהנים לעבודתם, ולוויים לשירם ולשמירם, ישראל במדע, והכל להתנהל כמו שצריך. זאת אומרת, פרוגרמה, תוכנית, איך לנהל מדינה יש לנו. רק מה צריך לעשות? סבלנות. עד שניישם את הדבר הזה. לעת עתה, השלטון העכשווי הוא בסדר. הוא נותן חופש לאזרחים. הוא לא דיכוני, הוא לא מדכא את האזרחים. הוא נותן אפשרות לחיות כאן ביחד, למרות הבדלי הדעות והשקפות וכל הדברים האלה. זה מובן הדבר. אותו דבר לגבי החשמונאים. החשמונאים, לשעתם, השיטה שלהם הייתה בסדר. זה לא היה שלטון בן דוד, אבל זה היה בסדר. כך גם כאן אומר, לגבי הדור שלנו. האור הלאומי הישראלי, הנובע מאורה של תורה, כמו אצל דוד המלך, אותם הכוחות המתיילדים על פי ובאומה אינם דומים לאותם הכוחות המתיילדים על פי הגיונות הבאים מן החוץ, כמו שהציינו כרגע. זה לא דומה, זה לא אותה תורת הנהגה ותרבות וכל זה, כמו היום, כמו פעם, לעתיד לבוא. שהם אינם נאחזים יפה באור התורה, והאור מסכסכת בהם. הם משולים לאיזה נר? לנר חנוכה. שאמרנו, נר חנוכה, לא צריך שמנים ופתילות טובים, ומסכסר בהם. קמתה, אין זקוק לה, זה לא דבר נצחי. זה לא נרו של דוד, אשר נרו לא יכבה לעולם. אבל המידות, הכוחות והמעשים הבאים, על פי ההשפעה השלמה, שתעמוד לעד לעולם, שכל הדעות והעמידות והכוחות הכלליים שבאומה יהיו נובעים רק מבערה של תורה. זה יהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, כל עם ישראל באופן טבעי, לא באופן מלאכותי. יהיה דבר פשוט. כולם ילכו לשתו את תרבותם וחינוכם ואת הליכותם וכל זה מהתורה. אל תיוודע יד השם את עבדיו, שהאור יהיה אור נצחי, אור חדש על ציון תאיר, אור אמיתי שמועיל כמו בהרחבת הדעות והפרחת המושכלות. כמו שהאורות של היום, הדרך ההנהגה של היום, יש בה תועלת. אז בעתיד לבוא, גם הנהגת התורה יהיה בה תועלת. אנשים יגידו, זה מובן מאליו שמנהיגים את המדינה לפי אורות התורה, לפי ה... הדרכת התורה, וזה לא ירחק היום הדבר הזה. אני אומר כאן, אולי מעורי ליבי, אבל בכל זאת כדאי להגיד את הדבר הזה. אנחנו עדים היום במין האנושי לזעזועים מדיניים, פוליטיים, חברתיים, תרבותיים וכל זה. אני מדבר כרגע על מה שעובר בעולם המוסלמי, כן? אנחנו עדים לדבר הזה. לא נסתכל באופן שטחי על הדבר הזה, נעמיק בתהליך, מה קורה כאן בעצם? אותן מדינות או אותן אוכלוסיות, נאמר, שהן היום מתקוממות כנגד השלטונות למיניהם בשם החופש והחירות וכל הדברים האלה, זה לגיטימי בהחלט הדבר, אדם לחופש נולד, אבל האמת, מי שיעמיק להתבונן בדבר אומר, בעצם בכל המדינות האלה, מי שתופס את שרבית ההנהגה זה המוסלמיות הקיצונית, מה שנקרא בעינינו, כן. בעינם זה לא נקרא ככה. אבל בעינינו זה נקרא אותם מוסלמים, מה שנקרא, ש... לא יודע איך לקרוא להם. איך? האחים המוסלמים, הוא אומר, אני לא מכיר אותה, אבל האסלאם אצלהם הוא יותר חשוב מכל, נאמר ככה. והם על זה יוצאים, מפגינים, רעש ומאומה. למה? כי השיטה שהייתה נוהגת במדינות האלה, שזו חקיינות של עולם המערב הייתה, צורה כזאת או אחרת, לא מצא חן בעיניה. הוא אומר, אני מעדיף את התרבות המוסלמית, מתאים לי יותר. זה כמו חומייני, כן? אני, כל זה להבדיל מהיהדות, תכף נראה את ההבדל מהם. כמו חומייני, שהיה שם מלוכה, והיה זה, והתרבות שהייתה, והעם לא רצה אותה. והעם עשה, אופ, מהפך. שינה את הכל. אנחנו עדים, ממש בחוש, אנחנו מיום ליום רואים את הדבר. איך פתאום עמים שלמים, או ארצות שלמות, כן, הם מתחולים בהם שינוי. במקום תרבות המערב, הם רוצים תרבות אחרת, תרבות מוסלמית, שלפי דעתם היא הרלוונטית, היא טובה, היא מחיה אותם, היא נותנת להם את הסיפוק התרבותי, הרגשי, אני לא יודע, לא. זאת אומרת, זה לא דבר בשמיים הוא הדבר הזה. המהפך הזה, השינוי הזה. למה אני אומר את הדבר? להבדיל אלף אלפי הבדלות מתרבות ישראל. אני לא רוצה להתייחס כרגע לאסלאם כדת אגרסיבית ושרוצה בכוח לכבוש את העולם ודברים כאלה. אני לא נעזוב את זה כרגע. אבל אני אומר, גם במדינת ישראל מתחולל שינוי תת-קרקעי אמנם, אבל מתחולל שינוי, צריך לדעת. לפעמים רואים את זה גם סף על פני השטח, שאנשים רוצים יותר יהדות, פשוט, מסורת. התרבות שניסו, נאמר, להלביש עלינו בדור האחרון, כתחליף ליהדות, נאמר, לא מוצאת חן בין ההמונים. עמך ישראל. לא מוצאת חן. רוצים יותר מסורת. להתנהג על פי המסורת היהודית, חגים, מועדים, חתונה, קבורה, אני יודע, שיבה, לוויה, הכל מסורת ישראל. נכון שיש כמה חריגים שעוד אומרים, בוא נעשה משהו חדש שלא היה עוד כמו. אבל זה בטל לא ב-60, ב-100 זה בטל. רוב רובו של העם, גם אלה ש... התרחקו מהמסורת, שווים היום למסורת היהודית. זאת אומרת, גם במדינתנו מתחולל איזשהו שינוי, ולא בגלל שמישהו בא ומטיף מלמעלה, אלא בגלל שהעם מרגיש צורך לחזור לשורשים. הוא מבין שעץ בלי שורשים הוא יתייבש ולא ייתן פירות. זאת אומרת, רואים שמתחולל שינוי. ואנחנו רק בתחילת התהליך, אנחנו לא בסופו, רק בתחילת התהליך. אתן דוגמה אפילו ממני. אני זכיתי לפני כ-50 שנה לעשות צעד כזה, ללכת ללמוד תורה בישיבה, אבל כן, בתנועה הקיבוצית שאני הייתי שייך אליה, הייתי אוף משונה ואוף בודד, נאמר. לא, אולי היה עוד אחד מאיזשהו... גם אמר שהוא רוצה ללמוד יהדות. היום, אני אומר, באותה תנועה שחרתה על דגלה ובצדק את השוויוניות והסוציאליזם וכל הדברים האלה, אין לך כמעט קיבוץ, אתה לא מוצא שם בדור השני והשלישי, לפעמים השני, בנים שהם שווים ליהדות, פשוטו כמשמעו. חלק לא מעט מהם חוזר דרך מכון מאיר, מגיע לכאן. כמעט אין קיבוץ. אני פעם חשבתי לעשות, לרשום במפה ולראות בכל קיבוץ מה קורה עם הבנים. אני לא אומר שזה דבר המוני, אבל זה קיים בכל מקום. רק אני אומר בפרספקטיבה הקטנה שלי, אתה כבר רואה איך חל שינוי פתאום. ואין חכימת קיבוץ, שאין שום בית כנסת, שמתפללים שם מניין, בשבת, במועד, בחג. ולקחתי דווקא את הקיבוץ, שזה כאילו הקצה הרחוק יותר מהמסורת שהיה פעם. אני כבר לא מדבר היום, אין לך כמעט מקום בארץ שאין בו בית כנסת. אלפי בתי כנסת. אין לך דבר כזה. אני הייתי עכשיו בנווה עתיב בקיץ, על יד החרמון שם, למעלה. יש כאן בית כנסת? בטח, מה? בטח, מה, אנחנו לא יהודים? ולא סתם, יש גם עניין. סוף העולם, שם על יד החרמון, פתאום אתה מוצא בית כנסת, מניין. אני לא מדבר על אילת. אני זוכר שהייתי באילת לפני 50 שנה, היה בית כנסת אחד או שניים, אני חושב, קראו לו יעלום, בית כנסת הזה, והיה שם איזה בית כנסת שכמה היו מתפעל. כל שהיה שם מניין או משהו כזה, לא, לא, שום דבר. היום, תלכו, מישהו היה פעם באילת לאחרונה, עשרות בתי כנסת, ישיבה, ישיבות, כוללים, עניינים. אז אני מסתכל על פרספקטיבה של 50 שנה, פתאום תורה, מה קורה כאן? אז רואים שיש כאן מהלך של התעוררות, להבדיל מהמוסלמים כמובן. למה להבדיל? יש להבדיל, ודאי, להבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים. אבל ההתעוררות הזאת, השיבה למסורת היהודית, לשורשים, היא קיימת בעולם, היא נמצאת. לכן, הציור הזה של עכשיו, איך שאנחנו מתנהלים כחברה, הוא דבר נזיל, לא דבר קבוע, לככה פרצופנו לא ייראה כך לעתיד לבוא. וזה, שום פעם, זה לא יתחיל מלמעלה, אלא מלמטה, מה זאת אומרת? זה לא שבוע איזה מנהיג חריזמטי ויצוק, תחזרו בתשובה או משהו כזה. אלא זה מתחיל מאנשים בעמך ישראל. באופן פשוט, פתאום הולכים לבית כנסת, קידוש בשבת, זה מה שהרב אומר. לעתיד לבוא, לא נצטרך את ההנהגה המדינית כפי שאנחנו רואים אותה כרגע. יחול שינוי. והעם מתוכו יסמיר גם הנהגה מדינית שהיא תלך על פי התורה, שהיא כמו אימות המשיח, כמו המלך המשיח וכו'. זה מובן הדבר. אבל לעת עתה, ההנהגה כרגע היא כמו נר חנוכה. מה אמרנו נר חנוכה? אור מסכסך. אפשר ככה, אפשר ככה. לעתיד לבוא זה לא יהיה ככה. כן לעבודה המעשית בפועל, באמצע, כן. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. השם בדן ינחנו ואין עמו אל נחר. ככה זה יהיה בעזרת השם. על כן השמנים שאינם נמשכים אחר הפתילה, דהיינו שמנים של חנוכה, כלומר הדעות שרק בדוחק ולחץ יש לחברן עם תורת השם תמימה בגופי מצוותיה, והפתילות שהאור מסכסכת בהן, כלומר כוחות לאומיים נקלטים מרוח העמים, כמו היום שאנחנו מנהלים בעצם מדינה על פי ההשפעה והקריטריונים של העולם המערבי, כל הדברים האלה, שרק מעט יתארו ויצאו מחשקת העמים וילבישו מחלצות ישראליות, אומנם העירו לנו גם באורם הכעת חשקת הגלות, אבל אינם מהאורה הקיימת, הנצחית. זה הדבר יחלוף, זה יעבור. שירים מהם לנר חנוכה, שהייתה כבר מהניסים שלא ניתנו להיכתב, יש בגמרא בעניין של נס שניתן להיכתב, או לא, לגבי מגילה פורים או חנוכה. יש בבירור שלם, יש ניסים שכן, יש ניסים שלא. אז נס חנוכה דווקא לא ניתן, לא נכתבה עליו מסכת. אני לא מדבר על מגילה, על סק, מגילת אסתר נכתב לפחות, וגם זה לא. כן? זה גם אחת התשובות אולי לשאלה ששואלים אנשים, למה הסתירו את חג חנוכה בגמרא, בש"ס. על כל חג יש לנו מסכת. על פסחים יש מסכת פסחים. על ראש השנה, ראש השנה. על יום כיפור, יומה. על סוכות, סוכות. על מגילה, מגילה. חנוכה. איפה חנוכה? נעלם. למה? החג הכי ארוך מבחינה כמותית של ימים, 8 ימים. אין לנו חג 8 ימים. גם סוכות זה 7 ימים פלוס יום. יש לנו 3 דפים מסכת שבת, זה הכל. אז אומרים שהוא גם בגלל הנקודה הזו, כן? שזה אור מסכסך. זה לא אור של שבת, זה לא נרו של דוד, החי וקיים. זה עובר. לא, נצניע את הדבר הזה. שירים הם לנר חנוכה שהייתה כבר מהניסים שלא ניתנו להיכתב, כי האורות הללו הם רק כסמוכות לחולי הגלות והדלדול. אמנם קודש הם, זה נכון, אבל בוא נבדיל בין דבר כמו נר של שבת, שהוא ממש נר קודש, ונר חנוכה. כי צריך להכיר גם בזה יד השם וחסדיו. כי הכין מחסה שלא תפוג תורה ולא יבדו דרך המון בנים הנוטים לרוח הסורר, להיות להם גורל בקהל השם, לשמור מצוות השם כתורה או כמצווה, כמו שלמדנו מקודם, שגם צריך את התרבות הזאת רק על מנת שלא נלך לאיבוד. ושלא ניפרד מאלוקי ישראל ומעמו. כי סוף סוף, סוף כל סוף, יש בתוכן הפנימי שבהם הפונה לדרכה של תורה גרעין חתום וחותמה של תורה, גם באותו אור משכסך. נכתיב באמת, בתורה, נתן לנו תורת אמת. פח שמן חתום בחותמו של כהן גדול, מלשון חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. אבל המתפשט ומתרחב לאורות המתחדשים בגלות, בהתערבות בין העמים. הם אף מהסכמתם של התורה, אורות של שעה, שאם כבתה אינה זקוק לה. בסדר, זקוקים להם לזמן מסוים, ואם כבתה לא זקוק לה. ואף אם הותאמו באיזה משך זמן אל התורה ומצוותיה, לא נעשו מעולם מעיקריה של תורה. ואסור להשתמש לאורה, לדון בהם במעשה, בתור חוק ומשפט כתוב, זה לא חוק ומשפט כתוב. זה דבר זמני. זה הכנות לקראת נרו של דוד, לקראת המלכות בדוד. לכן, אנחנו משתמשים כפי שאנחנו משתמשים בדבר הזה. זה לגבי זה. דרך אגב, מישהו אמר לי היום, שזה שקיבל פרס נובל הישראלי, איך קוראים לו? איך? פרופסור שכטמן? פרופסור שכטמן. כן. אני לא שמעתי את זה, הוא אמר שהוא התבטא שבדור שלנו צריכים, כאילו ההיגיון האנושי, זה הדבר העיקרי, וצריך לא למנוע מילדי ישראל את המתמטיקה ואת הפיזיקה ואת כל הדברים האלה. אני חושב שהוא צודק בגישה שלו. זאת אומרת, צריך גם את זה וגם את זה, אבל לא רק את זה. זאת אומרת, הוא צודק מבחינה זאת שצריך מצד אחד, בלי היגיון, בלי שכל אנושי, צריך את השכל האנושי. צריך ללמוד גם את המתמטיקה, גם את הפיזיקה וגם את כל המדעים ואת כל הדברים האלה. אנחנו בעולם משתנה, עולם מתפתח, עולם מתקדם וכל הדברים האלה. אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת. אבל זה לא יכול להיות תחליף לתורה ומצוות וערכי הנצח של היהדות. כן, זה לא יכול להיות התחליף. זה בדיוק חג חנוכה. זה בדיוק מה שלמדנו עכשיו. זה הרעיון שהרב אומר. יש להבדיל בין קודש לחול. כן, בין היגיון האנושי, יחסי, משתנה, שהוא חלק מהחיים שלנו, נאמר, ובין האמת האלוקית, האבסולוטית, המוחלטת, הקיימת לעד לנצח נצחי. צריך לא להתבלבל בדברים האלה. כן. לא צריך להיות אטום לעולם משתנה, אבל צריך לדעת מי המלכה ומי השפחה, מהו העיקר ומהו התפל. כן, מהו הסומך, כמו שרב אומר כאן לדבר הזה. מאוד להיזהר מהדבר הזה. צריך גם את זה וגם את זה. אבל צריך לדעת שהתורה, שהיא האמת האלוקית, האמת המוחלטת, היא באמת נר לרגלינו. לעם ישראל אלפי שנים אנחנו חיים לאורה של התורה. וגם צריך גם את הדבר הזה. אפילו הגאון מווילנה כתב ספר אם אינני טועה בגיאומטריה. כן? הוא לא פסל את הגיאומטריה. צריך גם את זה. אבל צריך לדעת שהתורה זה העיקר. רצית לשאול משהו? לא. טוב, שנזכה, איך אומרים, שהמלכות בית דוד תקום, ונזכה לגאולה שלמה וישועה שלמה במהרה בימינו, אמן.